הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק רביעי מהלכות מאכלות אסורות. בחלקו הראשון של הפרק מבאר הרמב״ם את דיני הנבלה והטרפה, דין הבהמה המסוכנת הנוטה למות, דיני הצטרפות האיסורים זה לזה, חלקי הבהמה שאין דינם כבשר, והרמב״ם מסיים בדין שור הנסכל. פותח הרמב״ם בהלכה א', האוכל במזיד כזית מבשר בהמה טהורה שמתה, או חיה טהורה שמתה, או עוף טהור שמת, לוקה, שנאמר בפרשת ראה, לא תאכלו כל נבלה, וכל בהמה, חיה או עוף, שלא נשחטה כראוי כפי הדין, הרי זו נחשבת כמו שמתה, ואסורה משום נבלה. ובהלכות השחיטה התבהרו דיני השחיטה שהיא כראוי, כפי שהשחיטה ראויה להיות על פי הדין, ושאינה כראוי, שאז השחיטה היא פסולה והיא הופכת להיות נבלה. הלכה ב' אין אסור משום נבלה, אלא במינין תאורין בלבד, בהמה חיה ועוף תאורין, מפני שדווקא הן הראויים לשחיטה. ואם נשחטו שחיטה כשרה, יהיו מותרים באכילה. ורק בהם שייך לומר שכאשר לא נשחטו כראוי או לא נשחטו כלל, הרי הם אסורים מדין אבלה. אבל מינין טמאין שאין השחיטה מועלת בהן, שגם בהם ישחטו הם יהיו אסורים באכילה, הרי בין שנשחטה, בין שמתה כדרכה בדרך הטבע, בין שחתך בשר מן החי ממנה בעודה בחיים ואכלו, הרי במתה כדרכה הוא לא לוקה משום נבלה כמו באוכל בהמה טהורה שמתה, ובחתך בשר מן החי ממנה הוא לא לוקה משום טרפה כמו בחותך בשר מן החי ממינים טהורים, אלא הוא לוקה משום אוכל בשר טמאה בלבד, משום שהכלל הוא שאין איסור חל על איסור. ומכיוון שכבר מבריאתה, הרי היא אסורה משום שהיא בעל חיים טמא, הרי אין איסור הנבלה והטרפה שחל אחר כך, חל על איסור הטמאה, ובכל מצב יש בה רק את האיסור של אכילת טמאה. הלכה ג', האוכל עוף טהור במזיד כאשר הוא חי, ואפילו גודלו כלשהו די נמועט ביותר, לוקה משום אוכל נבלה. דין זה מפורש בגמרא. אלא שבגמרא משמע שהוא חייב משום עבר מן החי, שהרי מדובר באוכל עוף טהור חי, והרמב״ם סבר שמכיוון שהעוף מת בשעה שהוא בולע אותו, הרי הוא אסור משום נבלה. ועל כל פנים הוא חייב עליו בכל שהוא אף שאין בו כזית, משום שעוף שלם הוא בריאה ויש לו חשיבות אף בפחות מכזית. ואם אכלו אחר שמת, הרי הוא מאבד את חשיבותו כבריאה, ולפיכך אינו לוקה עליו משום נבלה עד שיהיה בו כזית. ואף על פי שאין בחולו בשר בשיעור כזית, הועיל ויש בחולו כזית כולל הגידים והעצמות, הרי הם מצטרפים לשיעור כזית וחייב עליו משום נבלה. דאף שהרמב״ם פוסק שעצמות וגידים אינם מצטרפים לשיעור כזית בנבלה, מבאר הגאון רב חיים מבריסק שמכיוון שהיא בריאה שלמה, אף על פי שהיא מתה ואין לה חשיבות בכלשהו, מכל מקום יש לה חשיבות לעניין זה שאף הגידים והעצמות מצטרפים לכזית. הלכה ד', האוכל במזיד כזית מבשר נפל, עובר שנולד קודם זמנו ואינו מתקיים שנפל מבהמה טהורה, שהפילה אותו בהמה טהורה, לוקה משום אוכל נבלה, דאף באם הוא עדיין חי, הרי הנפל חשוב כמת. ואסור לאכול מן בשר הבהמה שנולדה מיום לידתה עד ליל שמיני, שיחלפו שבעה ימים מזמן לידתה. וטעם האיסור הוא משום שכל שלא שהה שמונה ימים בבהמה, שלא עברו עליו שבע יממות מהיום שנולד, הרי זה אסור כנפל, משום שיש לחשוש שמה הוא נפל. אך אין לוקין עליו משום שאין לוקין מספק. ואם נודע לו שקלו לו חודשיו בבטן, שהוא שעה את כל מלוא ימי הריונו בבטן אמו ורק אחר כך נולד, דיינו שנולד בזמנו, שהן תשעה חודשים להריון בהמה גסה, בקר, וחמישה חודשים להריון בהמה דקה צאן, הרי זה מותר באכילה מיד ביום שנולד. דכיוון שנודע ששלמו ימי הריונו, הרי שוב איננו בחזקת נפל. הלכה ה', השיליה, סק השפיר שהעובר נתון בו ברחם אמו, שיצאת בלידה יחד עם הולד, אסורה באכילה משום נבלה, והאוכלה פטור ממלכות משום שאינה בשר ממש, שרוב בני האדם אינם אוכלים אותה, ודינה כדין האור והעצמות, שהבאר הרמב״ם בהלכה י"ח, שהאוכל אותה מהנבלה, אף שהדבר אסור, הרי הוא פטור ממלכות מפני שאינן ראויים לאכילה. ועד כאן בעניין הנבלה, ואתה עובר הרמב״ם לדיני הטרפה. הלכה ו', והאוכל במזיד כזית מבשר בהמה או חיה או עוף טהורים שנטרפו, אך בטמאים הרי אין איסור חל על איסור, לוקה, שנאמר בפרשת משפטים, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו. וטרפה אמורה בתורה, זו בהמה או חיה שטרפה אותה חיית היער, שדרסה עליה בידה, או בכל אופן אחר מהטרפות המבוארות בהלכות שחיטה, ולא הרגה אותה, אך גרמה לה לנזק שלא תוכל לחיות לאורך זמן, וכגון שדרס אותה ארי ונמר וכיוצא בהן מהחיות הטורפות. וכן אוף שטרף אותו אוף הדורס, כגון נץ וכיוצא בו אופות דורסים הטורפיים. והיא, אתה יכול לומר שכוונת התורה בטרפה, שטרפה אותה החיה והמיתה אותה, שהיא מתה, הרי נבלה? ומה לי מתה מחמת עצמה? מה זה משנה אם היא מתה מחמת עצמה, משום זקנה, מחלה וכדומה, או שעיקה אותה אדם בסייף, בחרב והמיתה, או שברה הרי והמיתה? שבכל דרך שהיא מתה שלא על ידי שחיטה כשרה, הרי נבלה? הוודאי אינו מדבר הפסוק שאוסר לאכול טרפה, אלא בשני טרפה, שכאמור היא לא תוכל לחיות יותר לאורך זמן, ומכל מקום כרגע היא לא מתה. וכפי שממשיך הרמב״ם ומבאר בהלכה זין, אם טרפה שלא מתה אסורה, הייתי יכול לחשוב שאם בא זאב וגרר הגדי ברגלו או בזנבו או באוזנו של הגדי, ורדף אחריו אדם והצילו, הוא הציל את הגדי מפיו של הזאב, יהיה הגדי אסור שהרי נטרף, שבעצם העובדה שהזאב צד את הגדי וגרר אותו, יעשה הגדי לטרפה ויהיה אסור באכילה? תלמוד לומר, ובשר בשדה טרפה וגומר לכלב תשליכון אותו, משמע שאינה טרפה, אלא עד שיעשה אותה טורף לבשר הראוי לאכילת כלב. הלמדת שהטרפה אמורה בתורה שהיא אסורה באכילה, היא בהמה שטרפה אותה חיית היער ושברה אותה שהיא שברה את עצמותיה בטרפתה, ומשום כך נתתה בהמה למות, שהיא עתידה למות אך עדיין לא מתה, אף על פי שקדם האדם מושחתה מיד קודם שתמות, הרי זו אסורה משום טרפה, הועיל ואי אפשר שתחיה ממכה זו הבאה עליה, אלא תמות בתוך י"ב חודש, הרי נחשבת לטרפה, שאף אם שחט אותה הרי בשרה אסור באכילה. ועל בשר בהמה זו שנטרפה אומרת התורה לכלב תשליכון אותו, שהוא הבשר הראוי לכלב משום שרגילים להשליחו לכלבים. ממשיך הרמב"ם ומבאר בהלכה ח' נמצאת על המת שהתורה אסרה את הבהמה שמתה והיא הנבלה, וכן אסרה את הנוטה למות מחמת מכותיה, ואף על פי שעדיין לא מתה, והיא הטרפה, שגם בי משחת אותה בשרה אסור באכילה, וכשם שלא תחלוק במיטה בין מתה מחמת עצמה משום זקנה או מחלה, ובין שנפלה ממקום גבוה ומתה, ובין שחנקה אדם עד שמתה, ובין שדרסתה חיה והרגתה, שכאמור בכל מצב שהיא מתה בו ללא שחיטה כשרה, הרי נבלה ואסורה באכילה, שהרי כתוב לא תאכלו כל נבלה, דהיינו כל בהמה שמתה ללא שנשחטה כראוי, כך לא תחלוק בבהמה שנטרפה ונוטה למות, בין שטרפתה חיה ושברתה, שעל כך מדבר בפשטות הפסוק ובשר בשדה טרפה, ובין שנפלה מן הגג ונשתברו רוב צלותיה, ששוב אינה יכולה לחיות לאורך זמן, ובין שנפלה ונתרסקו איבריה הפנימיים, ובין שזרק באדם חץ ונקב ליבה או ראתה, שהחץ חדר לליבה או ראתה ונקבם, ובין שבא לחולי מחמת עצמה ללא פגיעה מבחוץ, ומתוך החולי ניקב ליבה או ראתה, או שהחולי שיבר את רוב צלותיה, שהם נרסו ונתקלקלו מחמת החולי, וכיוצא בהן, בכל המקרים שבה היא ניזוקה נזק פיזי, של שבר או נקב וכדומה, באופן שאינה יכולה לחיות יותר משנה, הרי זו טרפה, בין שהיה גורם לטרפתה בידי בשר ודם על ידי אדם, ובין שהיה בידי שמיים מחמת חולי וכיוצא בזה. שבכל המקרים הללו, אף אם שחט את הבהמה, הרי בשרה אסור באכילה משום טרפה. אם כן, למה נאמר בתורה טרפה, שמשמעו שדווקא כשנטרפה על ידי חיה היא אסורה באכילה? הרי זהו משום שדיבר הכתוב בהווה, בדבר המצוי והרגיל, שחיית השדה טורפת את הבהמה. שאם לא תאמר כן, אלא שכוונת הכתוב רק באופן שבו הוא כתב, שרק כאשר נטרפה על ידי חיה היא אסורה באכילה, הרי לא תאסר אלא אותה בהמה שנטרפה בשדה, שרי נאמר בכתוב ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, אבל אם נטרפה בחצר שבעיר ולא בשדה לא תאסר, וזה בוודאי לא סביר, שרי הפגיעה בבהמה היא אותה פגיעה, ללא שום הבדל, איך נראה הטרפה? הלמדת שאין הכתוב מדבר אלא בהווה בדבר המצוי והרגיל, ולפיכך הוא כותב הוא בשר בשדה טריפה, משום שבדרך כלל הטריפה מתרחשת בשדה, אבל בוודאי אף אם נטריפה בחצר היא תהיה אסורה, וכך גם מה שנכתב טריפה אין הכוונה דווקא שנטריפה על ידי חיה, אלא שדיבר הכתוב בהווה הוא כפי שממשיך הרמב״ם בהלכה תת. ועניין הכתוב, כוונת הכתוב היא שהנוטה למות מחמת מכותיה. ואי אפשר לה לחיות מחמת מכה זו, שהיא לא יכולה לחיות יותר מי"ב חודש, הרי היא אסורה. ואין הכוונה דווקא למכה ממש, אלא גם כאשר היא נוטה למות מחמת חולי, הרי זה בכלל מכה, שהרי מכה בידי שמיים, וכפי שנאמר בפרשת כי תבוא, יקחה השם בשחפת. אך על כל פנים, היא הופכת להיות רפאה רק כאשר המכה או המחלה יצרו בה מום פיזי, כנקב בלב או בריאה, או קלקול פיזי אחר של אברי הגוף. אך מחלה אפילו קשה, שהיא מווירוס וכדומה, אינה מחשיבה אותה לטרפה. מכאן אמרו חכמים, זה הכלל, כל שאין כמו החיה טרפה, כאמור הכוונה לכל בהמה שנוצר במום כתוצאה ממכה או מחלה וכדומה, והיא לא תוכל לחיות יותר מי"ב חודש, הרי היא טרפה ואסורה באכילה. ובהלכות שחיטה התבאר, איזה חולי ומכה עושה אותה אסורה משום טרפה, ואיזה חולי ומכה אין עושה אותה טרפה. ממשיך הרמב״ם בהלכה יוד, וכן החותך בשר מן החי, שהוא חותך חתיכת בשר מהבהמה כשהיא חיה, מן הטהורים, שהרי בטמאה אין איסור טרפה נוהג, הרי אותו הבשר שחתך מן הטהורים בחייהם אסור משום טרפה, אף שהבהמה עצמה איננה טרפה, והאוכל ממנו כזית במזיד לוקה משום אוכל טרפה. וטעם הדבר שבשר הנחתך מן החי אסור משום טרפה, שהרי בשר זה נחתך מבהמה שלא נשחטה ולא מתה, ולפיכך אין להתירה משום שחוטה, וגם אין לאוסרה משום נבלה, שהרי רק בהמה מתה בשרה אסור משום נבלה. אלא יש לנו לאוסרה משום טרפה, שהרי מה משנה לי אם טרפה אותה חיה באופן שלא תוכל לחיות יותר, ומה משנה לי אם חתכה בסכין ותלש ממנה בשר, שהרי מה משנה לי אם נעשה טרפה בחולה, שהרי על ידי טרפת החיה כל הבהמה לא תחיה לאורך זמן, ומה משנה לי כאשר הטרפה היא רק במקצתה, שהוא תלש ממנה חתיכת בשר, והרי אותה חתיכה נעשה טרפה כיוון שאין בה חיים. ויש להוכיח סברה זו, שאף כאשר נעשה טרפה במקצתה על ידי חתיכת הבשר, אותו בשר אסור משום טרפה, שהרי הוא הכתוב אומר, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ומשמעות לשון הכתוב, שכיוון שנעשה את הבהמה בשר בשדה, דהיינו חתיכת בשר שפרשה ממקומה בגוף הבהמה, הרי טרפה ואסורה באכילה. הלכה י' א', בהמה שהיא חולה מחמת שתשש כוחה, שנחלשה מזקנה, מעבודה וכדומה, ונתתה למות, שעומדת למות מחמת אותה חולשה, הועיל ולא הרה מכה באיבר מאיבריה ממיתים אותה, שלא נפגעה פיזית בעבר חיוני, שנתרסק או שניקה וכדומה, הרי זו מותרת באכילה, ואין לה דין טרפה אף שעומדת למות, מפני שלא אסרה התורה מדין טרפה, אלא כאין טרפת חיית היער, שהרי נעשית במכה ממיתה אותה. דאף שהרמב״ם אמר שדברי התורה טרפה היא משום שדיבר הכתוב בהווה, וגם כשלא נטרפה על ידי חיית היער, אלא שחלתה או נפלה מהגג או שזרק באדם חץ וכדומה, הרי אסורה משום טרפה, הרי מכל מקום זה צריך להיות דומה לטרפה של חיית היער, בכך שנוצר מום פיזי בגופה של נקב וריסוק איברים וכדומה. אך כאשר הגוף עצמו הוא שלם, ורק שתשש כוחה או תקף אותה וירוס וכדומה, אף שהיא נוטה למות, אין היא בגדר טרפה, ואם הוא שחט אותה, הרי בשרה מותר באכילה. אך הרמב״ם ממשיך בהלכה י"ב, שאף על פי שבהמה זו שתשש כוחה ונוטה למות, הרי מותרת באכילה על ידי שחיטה, באם אין פגם בגופה, הרי גדולי החכמים, האמוראים שנזכרו בגמרא, החמירו על עצמם ולא היו אוכלים מבהמה שממהרין ושוחטין אותה כדי שלא תמות. דהיינו שהיא כבר ממש עומדת למות וממהרים לשחוט אותה לפני שתמות. ואף על פי שפרקסה בסוף שחיטה, שהניעה את איבריה בסוף שחיטתה, שזהו סימן שהיא חיה, דלולי זאת הרי כן ולא ואסורה מעיקר הדין כמבואר בהלכה הבאה. ודבר זה שלא לאכול מבהמה מסוכנת הנוטה למות, אין בו איסור גמור, אלא חומרה בעלמא, לפי שדומה לנבלה, וכל הרוצה להחמיר על עצמו בדבר זה, הרי זה משובח. הלכה י' ג' השוחט בהמה חיה ועוף ולא יצא מהן דם מן הצוואר בשעת השחיטה, הרי לא מותרין ואין אומרין שם המתים היו עוד קודם השחיטה ולפיכך לא יצא מהם דם, משום שיתכן מצב של שחיטת בהמה חיה ובריאה ללא שיצא ממנה דם, כאשר הוא לא פוגע בעורקי הדם שבצוואר אלא שוחט רק את הקנה והוושת. וכן השוחט את הבהמה הבריאה ולא פרקסה שלא הניע את תבריה בשעת השחיטה, הרי זו מותרת, שבהמה שהיא בחזקת בריאה אין חוששים לכך שלא נעה בשעת השחיטה. אבל בהמה מסוכנת שהיא חולה ונוטה למות, והיא כל שמעמידין אותה ואינה עומדת, שמחמת חלישותה אף כשמעמידים אותה איננה מסוגלת לעמוד, הרי הדין הוא שאף על פי שהיא אוכלת את מאכל הבהמות הבריאות, שיש לה תיאבון וגם כוח בשיני הלילוס, הרי אין זו הוכחה שהיא בריאה, ואם שחטה ולא פרקסה כלל, הרי זו נבלה, משום שכאשר היא חלשה כל כך שמעמידין אותה ואינה עומדת, וגם לא פרקסה כלל בשעת השחיטה, הרי היא נחשבת כמתה, ואוכלים אותה במזיד לוקין עליה כדין אוכל נבלה, אך אם פרקסה, הרי זו מותרת, כי זה מראה שעדיין יש בה רוח חיים ואיננה נחשבת למתה, וצריך שיהיה הפרקוס בסוף השחיטה, שימשך הפרקוס לפחות קצת, גם לאחר שנשחטו רוב הסימנים דיינו הקנה והוושת. אבל בתחילה, שפרקסה בתחילת השחיטה אינו מועיל, משום שחכמים שירו שכל שאינה מפרקסת בסוף שחיטתה, הרי נשמתה נטולה ממנה כבר קודם שנגמרה השחיטה. ממשיך הרמב״ם בהלכה י' כיצד הוא הפרקוס האמור המתיר את הבהמה, בבהמה דקה, בצון, והחיה בן גסה, חיה גדולה, ובן דקה, קטנה וקלה כמו הצבי, בן שפשטה ידה והחזירה אותה, שישרה ומתחה את רגלה הקדמית, ושבה וכפפה אותה לכיוון גופה, או שפשטה את רגלה, שישרה את רגלה האחורית, ואף על פי שלא החזירה אותה חזרה למקומה, או שהייתה הרגלה האחורית ישרה וכפפה את רגלה בלבד לכיוון גופה, הרי זה פרקוס ומותרת. אבל אם רק פשטה את ידה ולא החזירתה לכיוון גופה, הרי זו אסורה, שאין תנועה זו אלא גמר הוצאת הנפש בלבד, שאין תנועה זו סימן חיים אלא היא נובעת מרפיון האיברים בשעת המיטה. ובבהמה גסה, בקר, אחד היד ואחד הרגל, דיינו בין הרגל הקדמית או הרגל האחורית, בן שפשטה, שישרה את ידה או רגלה, ולא חזרה וכפפה אותה לכיוון גופה, או שכפפה את ידה ורגלה, אף שלא חזרה ופשטה אותה, הרי זה פרקוס ומותרת. ורק אם לא פשטה, שלא ישרה בהמה הגסה, לא יד ולא רגל, כאשר הם היו כפופים, ולא כפפה כלל יד או רגל, כאשר הם היו ישרים, הרי זו נבלה. ובאוף המסוכן שאינו יכול לעמוד על רגליו, ואפילו לא רפרף אלא בעינו, שעשה תנועה קלה בעינו, ולא קשקש אלא בזנבו, שנדמעת את זנבו הנה והנה בגמר השחיטה, הרי זה נחשב לפרקוס. הלכת את וב, השוחט את הבהמה המסוכנת, שאינה יכולה לעמוד על רגליה, בלילה, שהיה חשוך, ולכן הוא לא ידע אם פרקסה או לא פרקסה, הרי זו ספק נבלה ואסורה, משום שספק הדאורייתא לחומרה. ובהלכות הבאות מדבר הרמב״ם על דין הצטרפות האיסורים זה לזה. הלכת את זין, הכלל הוא שכל האיסורים איסורי האכילה שנאסרו בתורה, אין מצטרפין זה עם זה, שכאשר הוא אכל פחות מכשיעור ממאכל שאסור באיסור אחד, והשלים את השיעור ממאכל שאסור באיסור אחר, אין הם מצטרפים לכשיעור כדי לחייבו מלכות. חוץ מאיסורי נזיר, שאכל ענבים לחים, צימוקים, חרצנים וזגים שהם אסורים מלווים שונים, שהם מצטרפים זה לזה כדי להשלים את השיעור, כמו שהתבאר שם בהלכות נזירות. ולפיכך שבשאר איסורי האכילה, אין האיסורים מצטרפים זה לזה כדי להשלים את השיעור, הלוקח מעט פחות מכשיעור כזית חלב, ומעט דם, ומעט בשר בהמה טמאה, ומעט בשר נבלה, ומעט בשר דג טמא, ומעט בשר עוף טמא, וכיוצא באילו משאר האיסורים שאסרה תורה באכילה, וצרף מן הכל כזית ואכלו, אינו לוקה, משום שאילו איסורים שונים שכל אחד מהם הוא משום לב אחר, ולפיכך אין הם מצטרפים כדי להשלים לשיעור כזית, ודינו כדין אוכל חצי שיעור שהוא אסור מהתורה, ואם כן הוא עבר פה על כמה לבין דאורייתא, אך אינו לוקה משום שלא אכל כשיעור מאף אחד מהאיסורים לבדו. הלכה י' ז', כל הנבלות של בהמה חיה ועוף הטהורים מצטרפות זו עם זו להשלים לשיעור כזית, לפי שכולם אסורים בלב אחד שלא תאכלו כל נבלה. וכמו כן נבלה מצטרפת עם טרפה להשלים לשיעור כזית, אף שכל אחד מהם מסור משום לב אחר, מטעם שיבאר הרמב״ם בסוף ההלכה. וכן כל בהמה וחיה הטמאים, הרי הם מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור כזית, משום שהבהמות והחיות נאסרו משום אותו לב של את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. אבל בשר נבילה של בהמה טהורה עם בשר בהמה טמאה אין מצטרפין, מכיוון שאיסור הנבילה ואיסור הבהמה הטמאה נלמדים משני לבים שונים. כיצד הם פרטי הדינים הנובעים מהכללים שהרמב״ם כתב? הלוקח מנבלת השור שהוא בהמה טהורה, ונבלת הצבי שהוא חיה טהורה, ונבלת התרנגול שהוא עוף טהור, וכיבט שאסף מן הכל מכולם יחד שיעור כזית בשר ואכלו לוקה, כאמור משום שכולם אסורים משום אותו לב שלא תאכלו כל נבלה. וכן אם כיבץ חצי זית מנבלת בהמה טהורה וחצי זית מן הטרפה הטהורה, או שצירף חצי זית מבשר נבלה טהורה וחצי זית מבשר מן החי מן הטהורה, שגם הוא אסור משום טרפה, ואכלו לוקה, שנבלה מצטרפת לטרפה להשלים את השיעור, וכאמור הרמב״ם יבאר את טעם הדבר בסוף ההלכה. וכן בשר הגמל והחזיר והארנבת, שקיבץ מכולם כשיעור כזית, ואכלו לוקה, אף שחלקם בהימות מאות וחלקם חיות מאות, משום שכולם נלמדים מאותו לב של את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. אבל אם צירף חצי זית מנבלת השור וחצי זית מבשר הגמל אינן מצטרפין, משום שאיסורם הוא משני לבים שונים של לא תאכלו כל נבלה ואת זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה. וכן כל כיוצא בזה, שצירף בשר האסור משום לבים שונים, אין הם מצטרפין לקשיור לחייבו מלכות. וכן בהמה טמאה ועוף טמא או דג טמא, אין בשר שניהן מצטרף, דהיינו בשר הבהמה והעוף, העוף והדג או הבהמה והדג, אינן מצטרפים להשלים לשיעור כזית, לפי שהן שני שמות, שני איסורים שונים, שהרי כל אחד מהן נאסר בלב בפני עצמו, כמו שביארנו בפרק שני. אבל כל מיני העופות הטמאים מצטרפים, כמו שמצטרפים כל בהמה וחיה הטמאים, וכך גם כל הדגים הטמאים, משום שכל הבהמה והחיה הטמאים נאסרו משום אותו לב, של את זה לא תאכלו ממעלה הגירה וממפריסי הפרסה, וכל העופות הטמאים נאסרו מאותו לב של ותלת תשקצו מן העוף לא יאכלו, וכל הדגים הטמאים מעליו של מבשרם לא תאכלו. זה הכלל, כל שאיסורה נאמר בלב אחד מצטרפין לשיעור, וכל שאיסורם בשני לבין אין מצטרפין לשיעור אחד, חוץ מנבלה או טרפה, שאף שאיסורם הוא בלבים שונים של לא תאכלו כל נבלה, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, ומכל מקום הם מצטרפים לקשיור, משום שגדר איסורם אחד הוא, הואיל והטרפה אסורה, משום שתחילת נבלה היא, שטעם איסור הטרפה הוא משום שנוטה למות ועומדת להיות נבלה. ובספרי דורשים זאת מהכתוב לא תאכלו כל נבלה, שמכל מרבים גם טרפה, משום שהיא תחילת נבלה, ולפיכך היא מצטרפת לנבלה. הלכה י"ח, האוכל מנבלה או טרפה של בהמה או חיה טהורים, או מבהמה וחיה הטמאים, והוא לא אכל מן הבשר, אלא מן האור ומן העצמות ומן הגידים, ומן הקרניים ומן הטלפיים, פרסות הרגליים, ומן הציפורניים של עוף, ממקומות שמבצבץ משם אדם כשיחתכו, שזהו החלק הקרוב לבשר ומחובר אליו. וכך גם האוכל מהעצמות והגידים של העוף, אבל האוכל מהאור של עוף הרי זה לוקה, שהרי האור נאכל לכל אחד כמו הבשר. ומן השיליה שלהן שהעובר נתום בתוכה, אף על פי שהוא אסור באכילה, מכל מקום הרי זה פטור ממלכות, מפני שאילו אינן ראויים לאכילה, וכל האיסורים הללו של נבלה, טרפה ובעלי חיים טמאים הם איסורי אכילה, שמפורש בתורה לא תאכלו כל נבלה, ובאופן דומה בשאר האיסורים. ואף אם אכלם יחד עם הבשר, הרי אין הם מצטרפים עם הבשר כדי להשלים לשיעור כזית. הלכה יוטט, כיבת הנבלה הטהורה, הכוונה היא לחלב ששתתה בחייה ונותר בקיבה, וכן החלב שבקיבת הבהמה הטמאה מותרת באכילה, משום שאין זה כגוף הקיבה. ואף אם החלב ששתתה הוא חלב בהמה טמאה, מכל מקום הוא מותר, מפני שהיא כישר התינופת, הפרשות מאוסות שבגוף הבאימה, ולכן הוא מותר, ולפיכך מותר להעמיד, דיינו לגבן את הגבינה, בקיבת הבאימה התאורה שנשחטה בשחיטת הגויים, שהיא נבלה, ובקיבת באימה וחיית מאה, דיינו להעמיד אותם בחלב החמוץ, הנמצא בקיבה, שכאמור הוא מותר. אבל לא רק קיבה עצמו, הרי הוא כשאר חלקי המאיים, ואסור משום נבלה או משום בשר טמאה, ולפיכך אסור להעמיד בו את הגבינה. וכפי שלמדנו בפרק הקודם, חכמים גזרו על כל גבינת הגויים, מפני שמעמידים אותה באור הקיבה של שחיטתן שהיא נבלה. הלכה חף, אור הבא כנגד פניו של חמור, שכשנולד החמור יש לו אור דק על פניו ואינו דבוק אל פניו, מותר באכילה מפני שהוא כמו הפרש, צועת הבאימה, ומי רגליים של הבאימה שהן מותרים, שאינם אוכל כלל. ובשאר אורות הבאימה יש אורות שהן כבשר הבאימה שנחשבים אוכל, והאוכל מהן כזית כאוכל מן הבשר ולא כ... וכפי שיפרט הרמב״ם בהלכה הבאה, אילו אורות נחשבים כבשר. והוא גם באורות הנחשבים כבשר, הרי הוא חייב עליהם דווקא כשיוכל אותן כשהן רכים, אבל אם איבדם ונתקשו, אין הם נחשבים כאוכל כלל. הלכה חפה לף, ואילו שאורותן כבשרן מפני שהם רכים, אור האדם ואור החזיר של יישוב, חזיר מבוית שאורו רך ולא חזיר בר. ואור חטוטרת, דהיינו דבשת של גמל שלא טענו עליו מסע מעולם, וגם לא הגיע לגיל שראוי לטעון עליו מסע, שאז עדיין דבשתו היא רכה וראויה למאכל. אך כאשר טוענים עליה מסע, ואף כאשר הגמל מתבגר ומגיע לגיל שבו ראויה הדבשת לטעון עליו מסע, הרי אורה קשה ואינו ראוי למאכל. ואור בית הבושת, בית הרחם, ואור שתחת העלייה שיזנב הכבס, ואור שתחתי הרך מאוד, ואור השליל, אור העובר הנמצא בימי אימו שהוא רך מאוד, ואור הענקה והכוח והלטה והחומת שהם משמונת השרצים, כל אילו האורות כשהן רכות, שהם רכים, שעדיין לא עובדו, הרי הן כדין הבשר לכל דבר, בין לאיסור אכילה ובין לדיני תומה, שכשם שבשר הנבלה מתמה, כך אורות אילו הרכים מן הנבלה מתמים. הלכה חף ב' נאמר בשור הנשכל, שור שהמית אדם שדינו להיסקל על ידי בית הדין, אומרת עליו התורה בפרשת משפטים, סקו להיסקל השור ולא יאכל את בשרו, וכוונת הפסוק אינה מובנת, שהאיך היה עולה בדעתנו שאפשר לאוכלו אחר שנשכל והרי הוא נבלה? אלא לא בא כתוב, אלא לא הודיעך, שכיוון שנגמר דינו שהוכרע בבית הדין דינו לסקילה, אף שעדיין לא נסקל, נאסר ונעשה כבהמת מאה. ואם קדם לפני שהספיקו לסוקלו ושחטו שחיטה כשרה, הרי זה אסור בהניה, ואם אכל מבשרו כזית לוקה, ומשהו אסור גם בהנאה, ומשום שהכלל הוא שכל מקום שנאמר בתורה לא יאכל, הרי זה כולל גם איסור הנאה, וכפי שיכתוב הרמב״ם בפרק ח'. וכן כשיסקל, לא ימכר שלא ימכרו את נבלתו ולא יתננו לכלבים שיוכלו או לגויים, משום שכאמור הוא אסור אף בהנאה, לכך נאמר ולא יאכל את בשרו, שכאמור הוא אסור באכילה אף אם נשחט, ושבכל מקרה אף אם נשכל הוא אסור גם בהנאה. ופרש צועה של שורה נשכל מותר בהנאה, דאף שהגמרא מרבה שאף אורו אסור בהנאה משום שנאמר את בשרו, שגם האור התפל לבשרו אסור בהנאה. מכל מקום אין מרבים את הפרש כפי שמבאר הרמב״ם בהלכות אישות, משום שאינו דבר חשוב לגבי השור. ואם נודע שהוא השור שנגח אדם והמיתו פטור מסקילה אחר שנגמר דינו, וכגון שהוזמו עדיו, שהוכח שהעדים שהעידו שנגח אדם היו עדי שקר, משום שלא היו במקום הנגיחה, יצא ויראה בעדר השברים, שדינו ככל השברים, ואם ישחט תהיה מותר באכילה. ואם נודע שהיה פטור מסקילה לאחר שנשכל, הרי אף שכבר התבצע בו הסקילה, מכל מקום הרי זה מותר בהניה, משום שהתברר שלא היה לו דין של שור הנשכל. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.